השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת עדה בת זאב, זיכרונה לברכה, שהיה אלול יום פטירתה, נודה לכם, תלמדו לעילוי נשמתה. וכל מי שרוצה להקדיש שיעור ובזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם בתפריט בתרומות. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קי במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים באמצע קי עמוד ב' ונסיים ברבע התחתון של קי א' עמוד א', השיעור היום יהיה 11 דקות. הנושא שלנו היום זה אכילת כבד, ולפני שנתחיל נקדים כמה דברים לגבי איסור דם. יש איסור לאו מהתורה לאכול דם, אם זה דם הנפש אז גם יש חיוב קרת, אם לא יש רק איסור לאו, ולגבי זה צריך להבדיל בין שני מצבים של דם. יש דם שהוא כנוס, כמו למשל הדם שנמצא בחללים של הלב, את הדם הזה חייבים להוציא ואי אפשר לבשל לפני שמוציאים, זה מצב אחד. מצב אחר זה דם שהוא בלוע באיברים, כלומר כל האיברים יש להם דם שבלוע בתוכם, בברידים, בנימים. הדם הזה, בניגוד לדם שהוא כנוס, כל עוד הוא נשאר בתוך האיבר אין בזה שום איסור. כל האיסור זה רק כשאדם יצא החוצה, אז הוא נאסר, וממילא בבישול יחזור שוב פנימה ויאסור את הבשר. אלה שני המצבים, עוד פעם דם כנוס ודם שהיה בלוע ופרש ואז נבלע פנימה. עכשיו מה עושים בשביל לפתור את שני המצבים האלו? אז לגבי דם כנוס חייבים להוציא, ראינו במשנה בקופתת שהוא חותך את הלב וכך הדם יוצא, על זה לא נדבר היום. לגבי דם בלוע אפשר ללכת בשני כיוונים. כיוון אחד זה פשוט לגרום לדם שהוא לא יצא מהאיברים בבישול, את זה אפשר לעשות אם לפני הבישול חולטים את הבשר במים רותחים או בחומץ, זה גורם לנקבים שבבשר להתכווץ, ואז הדם לא יוצא בבישול. כיוון שני, זה פשוט להוציא את הדם לפני הבישול. איך עושים את זה? או על ידי מליחה, או על ידי צליה. עכשיו, כל מה שאמרנו עכשיו זה לגבי שאר האיברים, עכשיו נדבר על הכבד. לגבי הכבד, בשביל להבין את הסוגיה, נשכח לרגע את כל מה שאנחנו רגילים לחשוב על הכבד שהוא הכי חמור, בסוף באמת נגיע למסקנה הזאת, אבל קודם נראה את הסוגיה עצמה. עכשיו, נקדים לגבי הכבד, שבכבד יש מצד אחד חומרה ומצד שני כולה. החומרה היא זה שהגמרה מבינה שהכבד כולו עשוי דם, וממילא גם יש בו כמות גדולה מאוד של דם שיכול לצאת, וכמות כזאת של דם, המליחה לא יכולה להוציא, ולכן בהנחה שאנחנו רוצים להוציא את הדם הזה, הדרך היחידה לעשות את זה זה על ידי צליה. זאת החומרה. מצד שני, הריבוי של הדם בכבד גורם גם לכולה, וזה שהכבד כשמבשלים אותו הוא לא בולע כלום. למה הוא לא בולע? כי הוא כל כך עסוק בלפלוט את הדם, אז הוא לא יכול לבלוע. עכשיו ממילא זה גורם לכולה, שאם נבשל את הכבד בפני עצמו בסיר, אז גם אם נניח שהדם של הכבד אוסר דברים אחרים, אותו עצמו הוא לא יאסור, כי הכבד פולט את הדם והוא לא בולע אותו בחזרה. עד כאן החומרה והכולה שכולם מסכימים לגביהם. לגבי הכולה נראה בהמשך עוד איזושהי הגבלה, אבל עכשיו מתוך ההקדמה הזאת ניגש לסוגיה עצמה. עכשיו את הסוגיה הזאת לגבי הכבד נחלק לארבעה דיונים, כשהדיון הראשון הוא העיקרי, שאר הדיונים באים אגב דברים שנראה בדיון הראשון, בסוף גם נראה עוד דיון אחד שהוא נספח. בדיון הראשון בא אביי ושואל שאלה מאוד מחודשת. הוא אומר, נכון שבכבד יש חומרה שאי אפשר להוציא את הדם ממליחה אלא בצליה, אבל מי אמר שבכלל צריך להוציא את הדם? אולי הדם של הכבד הוא בכלל מותר. למה שיהיה מותר? אז עולה ברשי שההסבר הוא שעצם זה שאנחנו רואים שהתורה התירה את הכבד, ואמרנו מקודם שהכבד הוא בעצם כולו עשוי דם, אז הרי גם אם נצלה את הכבד ונצליח להוציא את הדם הנוזלי, הרי הכבד עצמו עדיין כאן ואנחנו אוכלים אותו, והרי כאמור הוא כולו עשוי דם. אז אולי עצם זה שהתורה מתירה לאכול את הכבד, אולי זה גם אומר שהדם שיוצא ממנו גם הוא מותר, ואז ממילא בכלל לא צריך לצלות את הכבד, אפשר לבשל את הכבד עם אוכל אחר ולאכול את הכל והכל בסדר. זאת השאלה של אביי, שאולי הדם של הכבד מותר. עכשיו רק נדגיש בשביל להבהיר את זה, אביי לא חולק על זה שבשביל להוציא את הדם מהכבד צריך צליה ומליחה לא יכולה לעזור. הוא רק אומר, מי אמר שבכלל צריך להוציא את הדם? אולי בכלל הדם של הכבד מותר. אז זאת השאלה, ואביי רצה לדעת מה רבני ארץ ישראל חושבים על זה. אז כשרב ספרא הלך לבקר בארץ ישראל, הוא ביקש ממנו לשאול. אז באמת רב ספרא הלך פעמיים, ופעמיים הוא חזר עם תשובה שמותר, אבל את כל זה אביי דחה. רב ספרא עצמו ינסה להוכיח שאסור, אבל גם את זה נדחה. כך שסך הכל נראה עכשיו שלושה ניסיונות לענות האם זה מותר או אסור, ואת כולם נדחה, ובסוף נשאר בספק. זה באופן כללי, עכשיו נראה את הניסיונות אחד לאחד. אז הניסיון הראשון זה כאמור שרב ספרא הגיע לארץ ישראל, והוא שאל את רבי זרייקה, ורבי זרייקה אמר שמותר. הוא אומר, הנה אני בישלתי לרבי עמי כבד, והוא אכל. זה הניסיון הראשון, אבל כשאביי שמע את זה הוא אמר, זה לא עוזר לי, הרי זה שהיא מבשלים את הכבד בפני עצמו, שהוא לא עושר את עצמו, זה ברור שמותר, כי הרי כמו שאמרנו בהקדמה, הכבד פולט, אבל הוא לא בולע. מה שאני שואל זה האם הכבד יאסור מאכלים אחרים באותו תפשיל, כלומר האם הדם שלו עוסר? אז את הניסיון הראשון לענות דחינו, ועכשיו הניסיון השני, וזה של רב ספרא עצמו, שהוא רוצה להוכיח שאסור. למה? כי הוא אומר שזו משנה מפורשת בתרומות. המשנה שם אומרת שהכבד אוסרת ואינה נאסרת, כלומר שהיא עצמה לא נאסרת כי כאמור היא לא בולעת, אבל הדם שלה כן אוסר בשר אחר באותו תבשיל. אז זאת לכאורה ראיה גמורה לזה שהדם של הכבד כן אוסר, אבל גם את זה דוחה אביי. הוא אומר, אתה צודק שאותה משנה רוצה ללמד שהכבד לא בולע אבל כן פולט, אבל אולי שם לא מדובר שהוא פולט את הדם, כי אולי באמת הדם של הכבד לא אוסר, אלא נאמר שמדובר בכבד של בהמה טמאה, וממילא הכבד עצמו אסור כמו כל בשר של בהמה טמאה, וזה הטעם שהוא פולט, ועל זה אותה משנה דיברה שהכבד אוסר, אבל אולי עוד פעם הדם של הכבד לא אוסר. אז גם את הניסיון של רב ספרא לומר שזה אסור דחינו, ואנחנו עוברים לניסיון השלישי. הניסיון השלישי זה בשורה הראשונה בקוף י' א', זה עוד פעם כשרב ספרא הלך לבקר בארץ ישראל, ושוב הוא פגש את רבי זריקה, והפעם הוא שאל את השאלה בצורה יותר מדויקת, כלומר הוא רוצה תשובה האם הכבד אוסר מאכלים אחרים, ולא רק שהוא לא אוסר את עצמו, וגם על זה רבי זריקה אמר שמותר, והוא לומד את זה מזה שהוא התארח אצל יהודה בן רבי שמעון בן פזי והגישו לו כבד מבושל, אבל הפעם הכבד לא היה מבושל בפני עצמו, אלא הגישו לו את כל הקנה עם כל מה שמחובר, כלומר גם הריאות, הלב, הכבד. אז הנה אתה רואה שהדם של הכבד לא אוסר את הריאות ואת הלב, אז הנה ראיה שזה מותר. אז זה הניסיון השלישי, אבל גם את זה הגמרא דוחה. הפעם זה לא אביי דוחה אלא רב אשי, והוא מביא שתי דחיות. דחייה אחת זה שאולי שם הדם לא אסר כי בישלו את הכבד עם כל שאר האיברים האלו כשכולם עדיין היו מחוברים לקנה, אז אולי שם הדם של הכבד יוצא ישירות דרך הקנה אל מחוץ לתבשיל, ולכן הוא לא אוסר את השאר, אבל בבישול רגיל אולי הוא כן אוסר. זאת דחייה אחת. דחייה שנייה, אולי שם לפני שבישלו אותו חלטו אותו במים, וממילא הדם שלו לא יכול לצאת כמו שאמרנו בהקדמה, אבל אם לא יחלטו ואז הדם יוצא בבישול, אז אולי שם גם הדם של הכבד כן אוסר. עד כאן שלושת הניסיונות לענות על השאלה של אביי, האם הדם של הכבד בכלל אוסר. כמו שראינו, לא הצלחנו להכריע לכאן או לכאן, וממילא מספק אנחנו מחמירים שהוא כן אוסר, וממילא מזה שהוא כמעט היה יותר קל משאר האיברים, והיינו אומרים שהדם שלו לא אוסר בכלל, עכשיו מספק אנחנו אומרים שהוא יותר חמור מכל האיברים, ולא רק שהדם שלו אוסר, אלא גם אי אפשר להיפטר ממנו על ידי מליחה, אלא צריך לפני שמבשלים דברים אחרים, או לחלוט או לצלוט את הכבד. בזה הגענו לרבע העליון של קוף י' א' עמוד א', עד כאן הדיון הראשון והמרכזי. עכשיו נראה עוד שלושה דיונים שהם כולם על נקודות מסוימות בדיון שעכשיו ראינו. הדיון השני זה על מה שאמרנו עכשיו שאפשר לחלוט לפני הבישול, וזה ימנע מהאדם אפילו של הכבד לצאת החוצה. עכשיו הגמרא מספרת שרב נחמן היה חולט את הכבד במים רותחים, ורב הונא היה חולט את הכבד בחומץ, ועל זה נעיר שתי הערות, אחת מהתוספות, אחת מהגמרא. הערה אחת זה שהתוספות מבהיר שעצם זה שרב נחמן ורב הונא היו חולטים לפני הבישול, זאת לא ראיה שלדעתם הדם של הכבד אסור, כי יכול להיות שגם הם היו מסופקים ולכן מספק הם חלטו לפני הבישול. הערה שנייה, בהנחה שהדם של הכבד באמת כן אוסר, אז מה הדין של הנוזל שבתוכו חלטו את הכבד? אז אם חלטו במים רותחים, אז זה מכווץ מיד מאוד מהר את הנקבים שבכבד, והאדם לא מספיק לצאת, ולכן כאן כנראה ברור לגמרא שהמים מותרים, כי אדם לא נפלט. אבל מה לגבי החומץ שבו חלטו? רב פאפה כנראה הבין שהחומץ מצמק את הנקבים של הכבד קצת יותר לאט, אז אולי בינתיים אדם מספיק לצאת מהכבד אל החומץ ולאסור את החומץ. אז לגבי זה הגמרא מביאה שתי דעות. רב פאפה באמת חשב לאסור את החומץ, אבל רבא אמר שלא, והוא הסביר שאם אתה תאמר שהחומץ אסור, אז אותו חומץ עכשיו יחזור ויבלע בתוך הכבד ויאסור חזרה את הכבד עצמו, לכן לא יכול להיות שהחומץ נאסר, כי אם כן אז החליטה הזאת לא עוזרת, כי היא תאסור את הכבד עצמו, לכן חייבים לומר שגם החומץ מכווץ את הנקבים מיד, וממילא החומץ לא מקבל שום טעם מהכבד, והוא לא נאסר וגם לא אוסר את הכבד. עכשיו רק בסוגריים, צריך להבין איך רבא אומר שיש הווה מינה שהחומץ יחזור ויאסור את הכבד עצמו, הרי אמרנו שהכבד לא בולע. מסביר רש"י, הרי למה אמרנו שהכבד לא בולע? כי הוא עסוק בלפלוט, אבל כאן, כיוון שהחומץ כבר צמצם את היכולת שלו לפלוט קצת, אז באותה מידה הוא כבר כן יכול לבלוע קצת, וממילא הוא יבלע מהחומץ ויאסר, לכן כאמור אומר רבא, באמת הוא לא פולט לתוך החומץ וממילא הוא גם לא בולע. זה היה הדיון השני, ועכשיו ממש שלוש שורות אחר כך אנחנו עוברים לדיון השלישי. הדיון השלישי זה על מה שאמרנו מקודם וגם בהקדמה, שכבד שבישלו אותו בפני עצמו הוא לא נאסר, כמו שגם ראינו במשנה בתרומות. עכשיו על זה הגמרא מספרת סיפור שמתוכו אנחנו נראה שיש דעה שמגבילה קצת את הקולה הזאת. הסיפור הוא שרב בר שבא הגיע להתארח בבית של רב נחמן, והגיע
שיגישו לו כבד שלוק, כלומר שבישלו אותו בפני עצמו, בלי שצלו אותו לפני זה, ורב בר שבא לא רצה לאכול. למה הוא לא רצה לאכול? אז עולה בגמרא, כי כאן זה לא היה סתם מבושל, אלא זה היה שלוק. כלומר, שזה היה מבושל הרבה זמן, ורב בר שבא סבר שאם זה מבושל הרבה זמן, אז נכון שבהתחלה הכבד רק פולט ולכן הוא לא בולע, אבל אחרי הרבה זמן, כשהוא גומר לפלוט הכל, אז הוא כבר מתחיל לבלוע, ולכן כבד שלוק בפני עצמו הוא כן אסור. כך סבר רב בר שבא, אבל כאמור רב נחמן לא סבר כך, כי הוא כן נתן לו, והוא אפילו אמר שיתנו לו בכוח לאכול, והגמרא אומרת שבאמת זה מחלוקת תנאים בברייתא. רבי אליעזר סובר שהכבד אף פעם לא בולע, גם בבישול ארוך, וכך סבר רב נחמן. לעומת זאת רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, סובר שיש שני מצבים יוצאי דופן, שאז הכבד כן בולע בבישול, וזה כשיש תבלין, שזה מרקח את הבשר וגורם לו שהוא כן יכול לבלוע, או כשזה שלוק, כלומר מבושל הרבה זמן, וכך סבר רב בר שבא, ולכן הוא לא רצה לאכול. עד כאן הדיון השלישי, ועכשיו הדיון הרביעי והאחרון לגבי הכבד, ממש באמצע עמוד א'. אמרנו מקודם וגם בהקדמה, שאם צולים את הכבד, זה כן מוציא את הדם, ואז הכבד מותר. אבל עכשיו על זה הגמרא מביאה מגבלה, ואומרת גם זה לא מספיק, אלא צריך עוד פעולה. מה צריך? אז רבא בר אבונה אמר לרבא בר רב נחמן, כשהוא התארח אצלו והוא מצא שם שיש שם מאגר קטן של דם בתוך הכבד, הוא אמר לו שזה לא מספיק לצלות, אלא לפני הצליה צריך קודם כל לחתוך את הכבד שתי וערב, ואז לצלות כשהחתך כלפי מטה, וכך גם כל הדם הכנוס בתוך הכבד יכול לצאת, ורק אז הכבד יהיה מותר. עד כאן השלב הרביעי לגבי הכבד. עכשיו רק בסוגריים, שלב חמישי, אומרת הגמרא, כל מה שלמדנו היום זה רק לגבי הכבד, אבל לגבי התחול, למרות שהוא מאוד דומה לכבד, גם הוא אדום וזה נראה כאילו שגם הוא עשוי כולו דם, זה לא נכון, אלא התחול הוא כמו שאר האיברים ומספיק למלוח אותו ולאכול. עד כאן השלב החמישי, בזה הגענו לשליש התחתון של קוף י' א' עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום, דיברנו היום על אכילת הכבד, התחלנו את השיעור בהקדמה, וזה שמצד אחד בכבד יש חומרה שאם רוצים להוציא את הדם, זה לא מספיק למלוח, אלא צריך לצלות. מצד שני, בכבד יש כולה שכשמבשלים אותו הוא רק פולט, אבל הוא לא בולע. אחר כך ראינו את השאלה המרכזית של הבאי, שהוא שואל, אולי בכלל הדם של הכבד מותר, הרי התורה התירה לאכול את הכבד עצמו, אולי התירה גם לאכול את הדם שיוצא ממנו, אפילו שהוא בושל, עם אוכל אחר, כל האוכל יהיה מותר באכילה. זאת השאלה של הבאי. פעמיים רב ספרא עלה לארץ ישראל והביא תשובה מרבי זרייקה שמותר, אבל פעמיים זה נדחה. פעם אחת בגלל שהוא רק ענה על הכבד כשהוא בושל בפני עצמו ולא עם אוכל אחר, פעם שנייה כי אולי שם זה יצא דרך הקנה או שחלטו את האוכל לפני זה. זה היה מרבי זרייקה. רב ספרא עצמו דווקא ניסה להוכיח שאסור מהמשנה בתרומות שאומרת שהכבד אוסרת ואינה נאסרת, אבל דחה הבאי, אולי שם הכוונה שהיא אוסרת זה דווקא בכבד של בהמה טמאה, וזה לא אומר שהדם של הכבד הוא זה שאוסר. אז זה היה השלב הראשון. נשארנו בספק האם הדם של הכבד אוסר, מספק אנחנו מחמירים ומניחים שהוא אוסר. אחר כך ראינו עוד שלושה דיונים קצרים, כל אחד על נקודות שונות ממה שאמרנו עכשיו. אז הדיון השני זה על החליטה לפני הבישול. רב נחמן חלט במים רותחים, רב הונא חלט בחומץ, ושאלנו מה דין החומץ. רב פאפה חשב לאסור, אבל רב אמר שזה מותר, כי אם תאסור את החומץ תצטרך לומר שגם הכבד עצמו חוזר ונהיה אסור, לכן חייבים לומר שהחומץ נשאר מותר. הדיון השלישי זה לגבי מה שאמרנו שכבד שבישלו אותו בפני עצמו מותר. ראינו שרב בר שבא בכל זאת לא אכל, והסברנו כי שם זה היה שלוק, כלומר בבישול ארוך, וראינו שבאמת זה מחלוקת תנאים. רבי אליעזר אומר שבכל מקרה הכבד לא בולע והוא לא נאסר, אבל רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר שאם יש תבלין או שזה שלוק אז הוא כן בולע. הדיון הרביעי היה שרבא בר אבונה אמר שזה לא מספיק לצלות את הכבד, אלא צריך קודם לחתוך אותו שתי וערב, ואז לצלות אותו כשהחתך כלפי מטה. אלה הדיונים לגבי הכבד, ובסוגריים הדיון החמישי היה שהתחול הוא לא כמו הכבד, אלא הוא כמו שאר האיברים שמספיק מליחה, כל טוב.